טוב, שלום לכולם, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ברוכות הבאות למצטרפות החדשות. מספרים על שר האוצר של מדינת ישראל, פנחס ספיר. שר האוצר בשנות ה-50 במדינה, שיום אחד יצא עם העוזר שלו לסיבוב בכמה מוסדות שלטון. תחנה ראשונה, הם באים לאיזו אוניברסיטה, באים לאוניברסיטה, מדברים עם הפוגשים את הסטודנטים, לסטודנטים יש הרבה מה להתלונן, כבוד השר, לא מתחשבים בנו פה ושם, והוא אומר לעוזר שלו ברשת חשובה, תרשום, תרשום כל מה שהם אומרים. בקיצור, הם מסיימים את הביקור באוניברסיטה, ויוצאים החוצה לאוטו, העוזר מגיש לשר את הדף, עמוד שלם שהוא רשם, אבל הוא לוקח את זה, מקבט את זה מהר, וזרוק את זה לפח, ואומר, תעזור אותך, אנחנו נוסעים. משם הם נוסעים, באים לפגוש איזה פגישה עם רופאים בהסתדרות הרפואית, עוד הפעם. הרופאים יש להם הרבה מה להגיד, הם צריכים תקציבים, הרפואה קורסת, ואותם בעיות כבר 50 שנה, אין מספיק מיטות. הוא רושם, רושם ברצינות, כשהם יוצאים, הוא אומר לעוזר, תביא את הדף, מקבט את זה, שם בפח. תחנה שלישית, הם הולכים לבקר בכלא מעשיהו. באים לכלא, וגם האסירים ניגשים, מבקשים עוד קצת בקנטינה, עוד כמה שעות חשמל ביום, הוא רושם את כל ה... הוא אומר לרשום את כל את הפתק, כשהם יוצאים, אז העוזר כבר יודע מה השר עושה, אז הוא כבר בא לעשות את זה בעצמו. הוא מתחיל לקמת את הדף, והשר אומר, לא, 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 תשמור את הדף, תביא לי, תשמור את זה טוב. הוא אומר לו, מה קרה? את כולם זרקת. הוא אומר, תראה, סטודנט אני כבר לא אהיה, רופא אני לא אהיה, לפה נראה לי שעוד נגיע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השיעור היום בהשגחה פרטית מתקיים ביום י"ב בתמוז. זה התאריך היום. י"ב בתמוז יום גדול מאוד. זה קודם כל יום ההולדת של רבי יוסף יצחק מלובביץ', חמיו של הרבי, הרבי הקודם מחב"ד, נולד בי"ב תמוז, היום הזה בשנת תרמ"ם 1880, הסתלק בשנת תשי"ד 1950. חוץ מזה שזה יום ההולדת שלו, בשנה הזאת, בשנת תרפ"ז, 1927, יצא לחירות באופן איסי מהכלא הסובייטי, אחרי שהוא ישב בכלא, אבל לא מה שיושבים היום בכלא. אנחנו בעולם המודרני לא כל כך מכירים אנשים שיושבים בכלא על ערכים ואמונות, אבל זה היה לא רחוק מאיתנו. רוסיה הסובייטית, לא מה שהיא היום, הכריזה מלחמת חורמה בכל מה שקשור לדת ואמונה באלוקים. הקומוניזם היה מיוסד, דבר ראשון, על כפירה, אתאיזם מוחלט, וכביכול בשם הקומוניזם, כביכול בשם השוויון, כביכול כל בני האדם שווים, אבל בשם ערך השוויון הזה רמסו ונלחמו בכל מי שלא יתאים לשוויון, ככה זה תמיד. ואחד האויבים הכי גדולים של הקומוניסטים היה הרבי מלובביץ', כי הוא ניהל מלחמת חורמה במסירות נפש. לא היה שום מעצור, לא עבורו ולא עבור החסידים שלו, לא היה שום דבר שעצר באדם כדי לעשות הכל, כדי להמשיך להחזיק את היהדות. והם עשו כל מה שהם יכלו. נסו לערים רחוקות ברוסיה כדי לדאוג לבנות שם מקוואות טהרה, אחרי שהשלטונות סגרו את המקוואות, כדי שיתקיימו מנייני תפילה, ובעיקר כדי שהילדים היהודים ילמדו קצת תורה, יקבלו איזשהו חינוך יהודי, כי ילדים זה העתיד של העם. וגם הקומוניזם, הרוסים נלחמו בעיקר בחינוך הילדים. זאת אומרת, המבוגרים אמרו, מי שכבר דתי, אז הוא דתי, לא יהיה לנו קשה להוציא לו את הרעיונות האלה מהראש, אבל הילדים חייבו את כולם לבוא ללמוד בבית ספר הכפרני של הרוסים, שכמובן היה שם חינוך לאתאיזם מוחלט, ומול זה, להם זה היה הכי חשוב, ולעומת זה לרבי מלובביץ' היה הכי חשוב כמובן להחזיק את החינוך היהודי במחתרת. והחסידים שלו היו מוכנים לשלם בחיים, והם שילמו בחיים שלהם לא פעם ולא פעמיים. הם הלכו ללמד ילדים אחרים, לא את הילדים שלהם, כל מיני מקומות ללמד ילדים תורה, למרות שידעו שהם יכולים לשלם על זה בחיים, היו מקומות ששילמו על זה בחיים, לקחו אותם וירו בהם, ומיד אחריהם באו חדשים. פשוט נלחמו במלחמה הירואית כדי להחזיק את היהדות. אם יש היום יהדות שנשארה ברוסיה, זה בזכות שהגיבורים האלה לחבו על זה. והרוסים ידעו מי עומד בראש כל המפעל הזה, וחיפשו את הראש שלו כל הזמן, ובאיזשהו שלב, בתפריש פיזן, כמו שאמרתי, 1927, זה היה התקופה הסיעה, אחת התקופות הקשות ביותר של הקומוניזם, הם עצרו אותו בפטרבורג, אז לנגרד, והחליטו, כתבו פסק דין שהולכים לראות בו. ברוסיה לא היה שום בעיה, לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, זו הייתה מעצמה מפחידה מאוד, לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, וזה כמעט קרה. ובניסים גדולים מאוד, ניסים גדולים שקשה להסביר איך זה קרה, ביום הזה שאנחנו נמצאים היום י"ב בתמוז, אחרי כמעט 30 ימים שהוא היה שם עצור, וכמעט ירו בו, ואחר כך רצו לשלוח אותו לגלות רחוקה ל-10 שנים, ובסוף הם הקלו את זה רק ל-3 שנים, ובסופו של דבר, בתוך פחות מחודש, הוציאו אותו לחירות, האויבים הכי גדולים שלו, אמרו לו, אתה משוחרר, זה נס משוגע לגמרי, זה בערך כמו שאנחנו נעצום את העיניים ונגלה פתאום שהחמאס הגיע למעבר הגבול עם ישראל והביא לנו את כל 116 החטופים שנשארו בעזה בלי תנאים מוקדמים. משהו כזה, זה היה נס שפתאום, זאת אומרת, הוא היה האויב הגדול שלהם, הוא כמעט ירו בו ופתאום הוא מוצאים אותו לחירות. זה היום הזה, היום הזה של י"ב בתמוז, וכל שנה מחדש חוגגים את היום הזה, וכמובן מדברים על המשמעות המיוחדת שלו. עצם הדבר שאנשים מוכנים לשלם כזה מחיר עבור ערכים, זה כבר דבר מאוד מעניין, נכון? תמיד שאנחנו אומרים, אם יש ערך שמישהו מוכן למות בשבילו, אז בטח זה יהיה מאוד מעניין לחיות בשבילו. אז מעניין הדבר הזה, על מה היו מוכנים למות, על מה היה המאבק הגדול. אחד הדברים שהרבי היה מדבר ביום הזה, הוא אמר שבעצם למרות שהקומוניזם כבר עבר מן העולם, אנחנו היום נמצאים בעולם הרבה יותר חופשי, וכל אחד אחראי לעצמו, אבל בעצם הרעיון המאבק שהרבי, רבי יוסף יצחק, רצה להנחיל לעולם, הוא מאבק שמתנהל גם היום, אולי קצת המסגרת התחלפה, אבל המאבק מתנהל היום, ואנחנו צריכים היום יותר מאי פעם לשמוע את המסר הזה. והרעיון היה כזה. השאלה הגדולה שנשאלה אז ונשאלה גם היום, זה מה זה חופש אמיתי. בדרך כלל, רגילים לצייר, יש אדם דתי ויש אדם חופשי. הפוך מדתי הוא חופשי. זאת אומרת, אדם דתי אז הוא משועבד. שהוא עבד לאלוקים, שהוא עבד לתורה ולקיום מצוות, יש אדם שאין עוד כל זה. אדם דתי לא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, לא יכול אפילו ללבוש מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, יש הרבה מאוד הגבלות, ואדם חופשי אין לו את כל זה. אחד הדברים שהרב היה מדבר עליהם, שיש פה בעצם למעשה איזשהו תעתוע. איזשהו תעתוע, כיוון שבעולם שלנו אין כזה דבר באמת להיות, או להיות חופשי. או משועבד, או חופשי, אין דבר כזה. השאלה היחידה היא, למה אנחנו משועבדים? כולם משועבדים. השאלה היא, אנחנו בוחרים למה להשתעבד. מה זאת אומרת? היום אנחנו מרגישים את זה יותר מפעם. אנחנו חיים היום בדור שאין מי שמשעבד אותנו מבחוץ, נכון? אין איזה שלטון טוטליטרי שמאיים לראות בראש של מי ששומר מצוות, או של מי שלא בא לו טוב בעין, חיים בחופש גדול, אבל השיעבוד, במובן מסוים, החליף מסגרת. הוא עבר מי שיעבוד חיצוני, מישהו מבחוץ משעבד אותי, לשיעבוד שקיים אצלי בתוך הלב. למשל, האם אדם שאוכל כל מה שהוא רוצה, כל מה שטעים, שנראה טוב בעין וטעים על הלשון, נכנס ישר לפה, למרות שהכולסטרול גבוה מאוד, והלבלב כבר צועק הצילו, אבל הוא אוכל כל מה שהוא רוצה. האם אנחנו רואים בו דוגמה לבן חורי? לא, אלא מה כן? משועבד מאוד מאוד, התאוות האכילה שלו, ובדרך כלל גם יודע בעצמו שזה מזיק לו, אבל לא מסוגל לעצור. כן? האם אדם שמשועבד, שמכור מאוד מאוד לאישון, ויודע שזה מזיק? וזה לא טוב, אבל לא מסוגל להפסיק. האם זה דוגמה לבן חורי? לא. כמובן שלא. או אדם, אני לא מדבר על דברים חמורים מזה, אדם שמשועבד לסמים, או לאלכוהול, או להימורים, דברים קשים מאוד. אבל על פניו, למה? מי מפריע לו להיות בן חורין? מה, יש מישהו מבחוץ שמאיים עליו, תשתה עוד אלכוהול? מי מפריע לו? מי מפריע לו? זאת אומרת ששיבוד זה דבר מאוד יחסי. יש פתגם יפה שאומרים, כלא זה לא שאלה של גודל הכלוב שאתה בתוכו, אלא מי מחזיק את המפתח. אוקיי? יכול להיות שאתה נמצא בכלוב ענק, שאתה יכול ללך קילומטרים בפנים, אבל אם המפתח בידיים של מישהו אחר, אז אתה לא בן חורין. חז"ל אמרו לנו, חז"ל אומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. משפט מאוד מעניין, נכון? התורה נראית לנו על פניו כמו ספר, עם מלא מלא בסייגים וחוקים ומה אסור ומותר וכל כך הרבה, 613 איסורים, שזה רק מספר כללי, לפעמים כל איסור כולל בתוכו המון פרטים, המון המון פרטים. אז, אבל אומרים, לא, אין לך בן חורין? הבן חורין היחידי שקיים בעולם זה מי שעוסק בתורה. ומצד שני אמרו, רשעים ברשות ליבם, נפוש ברשות ליבם, לרשע אין שליטה על החיים שלו, אז הוא אסיר בעצם. הוא אסיר, למרות שהוא אסיר אצל מי? הוא אסיר בתוך עצמו. אז שיעבוד יכול להיות, שיעבוד לא חייב להיות שיעבוד לסטלין, לנין, אינקוויזיציה, או מישהו מבחוץ שלא נותן לי לחיות. שיעבוד יכול להיות לפעמים למנגנונים הרסניים שקיימים בתוך הנפש שלי. במובן מסוים זה שיעבוד יותר קשה, כי קשה לזהות את השיעבוד הזה. וקשה לי להצביע, אני מנהל את המלחמה מול עצמי. זה דורש כוחות מאוד מאוד מיוחדים. כשמישהו מבחוץ לא נותן לי לחיות, אז זה מזוהה טוב מאוד, אז אני יודע, נכון? קל לגייס את הכוחות, להתמודד, להתמרד נגד זה. כששיבוד בפנים, זה הרבה הרבה יותר קשה. אבל זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו במחשבה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בחיים, למה אנחנו משועבדים. אדם הוא יצור, הוא שילוב מוזר מאוד ומקורי מאוד של שמיים וארץ. גוף האדם נברא מאפר, דבר מאוד ארצי, חומרי, מלמטה. זה גם מסמל משהו. מסמל שלאדם בבסיס יש משיכה לחלקים מאוד תחתונים. מצד שני, היצירה הזאת מהאדמה היא שום דבר, היא דבר מת. אחרי שהקדוש ברוך הוא מסרטט את הצורה של האדם מאפר, כתוב בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח, כמו שאדם נופח, מוציא נפיחה, כמו שמנפחים בלון, מוציא משהו מבפנים, נכון? אני גם אי אפשר לנפח הרבה מתעייפים, מוציא משהו מבפנים, וזה הנשמה שיש בתוכנו. בעל התניא אומר שזה רעיון מאוד מאוד יסודי בחיים. הנשמה, מה שהופך אותנו לדבר חי, זה משהו שבא מהבפנוכו של הקדוש ברוך הוא. זה משהו מאוד פנימי, זה חלק אלוקי. חלק אלוקה ממעל ממש, זה היה לשון של בעל התניא. זאת אומרת, בכל אחד יש משהו נשמתי שהוא הוא, 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 איזשהו זקיק אלוקי טהור. אז אנחנו, מצד שני, אנחנו גוף שנוצר מלמטה. וזה יוצר תרכובת מעניינת, יוצר את הדבר שנקרא אדם, ושאדם הולך כל החיים שלו, כל העולם הוא גשר צר, אבל לא במובן שאתה יכול ליפול לימינה או שמאלה, במובן שאתה, אולי הייתי אומר אפילו חוט השערה, אנחנו צועדים על איזה חוט שערה, והאדם הוא יצור שמצד אחד יכול להרים את עצמו למעלה, ואין סוף כמה אפשר לעלות. אם אנחנו מתחברים לנשמה שלנו, אז הנשמה מושכת את האדם למעלה, ואז אנחנו לא רק הופכים להיות נשמתיים, אלא מרוממים גם את החיים הפיזיים שלנו, גם את החיים בעולם הזה, מקבלים פתאום משמעות מרוממת, גבוהה, שמחה גם, אנחנו מרגישים שהחיים האלה חיים מוצדקים, אבל מצד שני אנחנו יכולים גם לרדת עמוק עמוק למטה. האדם יכול לרדת הכי למטה שיכול להיות. יכול להיות אפילו יותר גרוע מבעל חי. נכון? בעל חי יש לו, כל בעל חי נברא כמו שאלוקים ברא אותו, הוא קבע לו את החוקים, יש בעלי חיים טורפים, יש בעלי חיים עדינים, מה שהוא זה מה שהוא. האדם יכול, יש קשת כל כך רחבה של אנשים, יש אנשים מרוממים, עדינים, מוסריים, ויש אנשים מזעזעים, שאי אפשר לחיות איתם על אותו עולם, נכון? והבחירה הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואיתנו, להתרומם למעלה או למטה. אז השאלה האמיתית היא בחיים, למה אנחנו בוחרים להיות משועבדים? האם להיות משועבדים לנשמה, או משועבדים לחלקים התחתונים, הנחותים של הגוף? אבל למשהו אנחנו צריכים להיות משועבדים. אין כזה דבר אמיתי, זו אשליה, שאומר, אני לא רוצה להיות משועבד למה שהנשמה שלי מוליכה. אז אתה בעצם מחליף שיעבוד בשיעבוד. עכשיו, בשיעבוד זה לא רק, נתנו דוגמאות קיצוניות שכולם אומרים, איזה אומלל זה האדם שלא מסוגל לא להכניס מה שמזיק לו לתוך הפה או לעשן את מה שלא בריא. אבל אם אנחנו נהיה כנים, אז בכולנו אפשר למצוא רכיבים מסוימים של שיעבוד. אנחנו משועבדים לפעמים לתפיסות חיים של אחרים. אנחנו מאמצים דפוסי חשיבה של אחרים שאנחנו יודעים שהם לא טובים לנו. אנחנו בוחנים את החיים שלנו לא לפי מה שטוב לנו באמת, אלא לפי מה שאחרים חושבים. אנחנו בוחרים את הבית, בוחרים את הפרנסה, לפעמים אפילו את בן הזוג, מעמידים בבחירה, מה אחרים חושבים על כל זה? את מי זה מעניין? מה אנחנו חושבים האחרים? למה אנחנו בוחרים, למה אנחנו נותנים לאנשים אחרים, שהרבה פעמים לא אוהבים אותנו בכלל, למה אנחנו נותנים להם לקבוע את התסריט של חיינו? אנחנו צריכים לחיות, אני צריך לקנות מה שאני לא צריך, כדי למצוא חן בעיני אנשים שלא אוהבים אותי בכלל? איזה מין צורת חיים זה? האם המנגנון של החיים שלנו הוא מנגנון באמת משוחרר? האם אנחנו מביאים לידי ביטוי, במובן עדין יותר, האם אנחנו באמת יכולים להגיד שאנחנו מביאים לידי ביטוי את הזהות הייחודית שלנו והמתנה שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבטאים אותה כמו שצריך, או שלא אנחנו פוחדים מכל מיני אנשים לידינו מהסביבה וכל מיני בעיות כאלה. אז יכול להיות שמסתבר שגם בעידן המודרני שלנו והליברלי, השיעבוד הוא חלק מאיתנו. אז השאלה היחידה שניצבת, למה אנחנו בוחרים להיות משועבדים? והאמת היא ששיעבוד לנשמה, שיעבוד לתורה, לא נכון לקרוא לו כל כך שיעבוד. כמו שחכמים לא אמרו, אין לך שיעבוד יותר טוב מאשר מי שלומד תורה. הם אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שלומד תורה. וזה למה? תחשבו שאחד יגיד, קניתי מקרר חדש הביתה, אבל למה אומרים לי שאני חייב לחבר אותו לקיר כל הזמן? איזה מין שיעבוד זה? תן למקרר להיות חופשי, למה הוא צריך להיות כבול לאיזה קיר? תן לו להסתובב, הוא רוצה את חופשי, לא צריך כבול. כל אחד מבין שזה טיפשות. אם אתה לא מחובר למקור האנרגיה שלך, אז אין לך שום תועלת, אתה לא יכול לזרום שום דבר דרכך. או אחד יגיד, קניתי אוטו חדש, מי זה בכלל המדענים של החברה שיושבים בקוריאה או בגרמניה או בארצות הברית, הם יחליטו לי איזה דלק אני צריך למלא באוטו? אני רוצה למלא קוקה קולה. מי יתערב לי בחיים? מי יגיד לי שאני צריך למלא דווקא דלק? אני רוצה משהו אחר. אני אוהב קוקה קולה, אני רוצה שגם האוטו שלי ישתה. אז כל אחד מבין שהתשובה היא, באמת אף אחד לא מכריח אותך, אתה יכול למלא באוטו מה שאתה רוצה. אבל אף אחד לא מתחייב לאן תגיע. זה היחס האמיתי שצריך להיות לתורה ולמצווה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את המצוות לא כדי לעבוד עלינו חס וחלילה עם איזה מכה לבדוק, אתה מקיים או לא מקיים? לא, אבינו אב הרחמן, הקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו מתנות, והמתנה הכי גדולה שהוא נתן לנו זה התורה. חמדה גנוזה יש לי בבית אוצרותיי כתוב, המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא משתעשע איתה בעצמו, הוא נהנה איתה, זה התורה. הוא אומר, למי אני יכול לתת את המתנה כל כך גדולה? לנשמות שאני הכי אוהב, הנשמות של עם ישראל. והתורה זה פשוט, ההגדרה הכי טובה, זה פשוט הוראות יצרן, מדריך הפעלה למשתבש. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי את העולם, בראתי אותך, אותך, שמתי אתכם פה וחיות, הורדתי את הנשמה שלכם לתוך גוף, כתבתי לכל אחד תסריט של החיים שלו, וההוראות יצרן הכי טובות, מה שאני ממליץ, זה התורה והמצוות. זה מקור האנרגיה, זה כמו לחבר את המקרר לחשמל ולתת לאוטו את הדלק שהוא צריך באמת, הכי טוב שיכול להיות. זה פשוט הוראות יצרה. אז אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, אוי זה קשה, אנחנו מפספסים משהו. יהודי לא צריך להיות לו, המצוות לא צריכים להיות עול. מצוות צריכים להיות מתוך שמחה. סיפרתי פעם את הסיפור על המשפחה של הנשרים, שנולד איזה גוזל אחד, אחד הנשרים נולד בלי כנפיים. אז בהתחלה כל הנשרים צעירים, זה לא כל כך בולט, אבל אחר כך לאט לאט, גם טרום חובה, גם חובה, אתם יודעים, של הנשרים, ופתאום הם מגיעים לגיל שמתחילים לעוף, הנשרים, ופתאום זה האפרוח מיודענו, הוא מגלה שהוא בעל מום, הוא לא ידע, פתאום הוא מגלה שהוא בעל מום, והוא נכנס לדכדור, ודימוי עצמי נמור, והוא לא, אז כבר זה משפיע על התקשורת החברתית, הוא לא מצליח, אין לו חברים, גוזלים, כולם, הוא לבד, הוא בטוח שהוא דפוק, וזה מדרדר מיום ליום, הוא נכנס לדיכאון, ולילה אחד הוא בוכה, הוא אומר, ריבונו של עולם, לא יודע למה החלטת לברור אותי כזה דפוק, אני מעדיף למות. הוא בוכה, בוכה, אומר, אלוקים, תעשה שאני לא אתעורר בבוקר. אבל הבוקר הוא מגיע והוא כן מתעורר. הוא מגלה שבמשך הלילה צמחו לו באגפיים שני כאלה. ואז הוא מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך. לא רק שבראת אותי בלי כנפיים, עשית עכשיו שיהיה לי יותר כבד? זה בדיוק התורה והמצוות. לכן יהודים כל כך שמחים עם התורה. לכן יהודי שלומד תורה, יהודי שמקיים מצווה, שמוסיף בקיום המצוות, מרגיש שהוא נהיה יותר בן חורין. תסתכלו, אנשים שומרי מצוות, אנשים שמתחזקים, איך נראים לנו? יותר עצובים ויותר שמחים. רואים אדם שמרגיש שהוא, הוא פתאום מבין מה הדלק האמיתי שצריך בחיים, הוא מתחבר למקור האנרגיה שלו. ואז אנחנו הופכים להיות בעלי הבתים, אנחנו הופכים להיות בעלי הבתים האמיתיים על החיים שלנו, שולטים בחיים שלנו, אלה שמחזיקים את המפתח לחיים. אם אתה מחזיק את המפתח, אז אתה בעל הבית. אם אתה לא מחזיק את המפתח, זה שטויות. מספרים איזה בעל חוזר הביתה אחרי 3 ימים שאשתו לא ראתה אותו. הוא נכנס הביתה והיא כועסת מאוד, אז היא מרימה את הנבוט. הוא רואה את זה, אז הוא בורח מתחת למיטה. והיא רדפת והיא מנסה לתת, והיא לא מצליחה, אז היא צועקת לו, צא החוצה, צא החוצה. אז הוא מצטנף שם מתחת למיטה והוא צועק, בבית הזה רק אני מחליט מתי אני יוצא. איזה מין בעלות זה. אז התורה והמצוות אבל נותנים לנו את המפתח האמיתי, להיות בשליטה על החיים שלנו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וזה מה שהרבי ביקש ביום הזה, אחד המסרים מהמלחמה ההירואית שהרבי הקודם, רבי יוסף יצחק ניהל, זה בשאלה, זה על הנקודה הזאת. אתם אומרים, הקומוניזם בא עם ערכים מאוד מאוד, כביכול, שוויון, בוא נזרוק את כל הערכים של העולם הישן ונחליף את זה בדבר חדש. עכשיו אתם יודעים, כל 50 שנה העולם מציע לנו סט ערכים חדש, ופתאום והיום, כל הזמן זה מתחלף כמו גרמיים. לנו יש סבלנות, אנחנו יותר ב-3,000 שנה, ראינו כבר את כל האמונות והרעיונות מתחלפים, ואנחנו עומדים פה עם אותה תורה ואותה מצווה, ערכים נצחיים שלא משתנים. אבל הרבי אמר, מה אתם חושבים? שאתם תעשו את הילדים יותר חופשיים? אתם משעבדים אותם, השם ישמור. למה אתם משעבדים אותם? אתם משעבדים אותם למה? לטיק טוק ולפייסבוק. משעבדים אותם למה? לדיכאונות, לחוסר אמון בעצמם. התורה והמצוות זה הבן חורין האמיתי. וזה מה שאנחנו לוקחים מהיום הזה. מתבוננים בתוך עצמנו ומחפשים האם אנחנו בני חורין, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר בני חורין בשנה הקרובה בעזרת השם. חזקו ואמצו.